זה יופי שהמואזין בדיוק התחיל. אז love or end versus impossible love. הרבה 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 שנים. קבוצה של אנשים שתרגלו כמונו בריטריט, מדיטציה. חוץ מזה שהם היו הודים, וכנראה כולם גברים, וגם מזירים, וגם המורה שלהם היה אבודה. לפני 2500 שנה. הם היו מאוד ככה, עם הרבה נחישות. והם פנו לבודה וביקשו ממנו שישלח אותם לאיזה יער, חוק, 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 שהם יוכלו לתרגל בשקט. לא כמו פה, בשקט. שום בעיה, נשלח אתכם, ונתן להם כתובת. ימינה, שמאלה, ישר, ושמה, בקצה, 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 יש יער. ממש מצוין בשביל תרגול. ואחרי כמה זמן הוא החליט לבוא לבקר אותם, לראות מה שלומם, קבוצות קטנות, one to ones, כאלה. וככה הוא ניגש אליהם, ומרחוק, תקל וניגש ושאל מה שלומכם? מה קורה? מה עבר לכם במדיטציה היום? איך הישיבה? איך ההליכה? אמרו לו, אל תשאל, על הפנים. על הפנים, ממש גרוע, אתה חייב לתת לנו יער אחר. מה קרה? אמרו לו, תשמע, היער הזה הוא רדוף שדים ורוחות. רדוף שדים ורוחות. אנחנו, מהבוקר שאנחנו רק פותחים את העיניים עד הלילה, שאנחנו בקושי, בקושי מרוב פחד, מצליחים לעצום אותן, כל הזמן הם מציקים לנו. הרוחות של העצים והשדים, ומפחידים אותנו נורא, קופצים עלינו באמצע התרגול, זורקים עלינו כל מיני חתיכות קטנות של לחם, זה בריצית הקודם. ובקיצור, תעשה טובה, שלח אותנו למקום אחר. אז הבודה, being a Buddha, אמר להם, אני לא אשלח אתכם למקום אחר, כמו שאתם יכולים להבין, אבל אני אתן לכם כלי עזר, שיכול לעזור לכם בעצם. מה הבעיה הכי גדולה שלכם? הם אמרו לו, פחד. אין ספק בכלל. הבעיה הכי גדולה שלנו, פחד. אז הוא לימד אותם פרקטיס של מטה, loving kindness, מה שסטיבן העביר לפני, מתי זה? שנה? יומיים. אוקיי. ובוא נחשוב על זה רגע. בוא ניקח רגע ככה, לחקור את זה. מה המשמעות של אהבה כאנטידוט לפחד? דמיין לעצמכם שכמו בסיפורים הטובים, תמיד יש לזה happy end, והנזירים תרגלו והם שלחו מטה, שלחו אהבה לכל השדים והרוחות, וכולם נהיו חברים וכולם תרגלו ביחד והכל, הכל. האמת היא שהתרגול שהוא נתן להם לפי הכתבים העתיקים, עתיקים, עתיקים, ממש ממש, אני אקרא לכם את השפה, תחשבו, לפני 2500 שנה, כן, דיברו עברית. הוא כזה. שכולם יהיו, ההזמנה היא להרהר, כן, לאחל. שכולם יהיו מאושרים ובטוחים, וליבם יתמלא בשמחה. שכל היצורים החיים יחיו בבטחה ובשלום, החלשים או החזקים, הגבוהים או הנמוכים, הגדולים או הקטנים, אלה שניתן לראותם ואלה שלא ניתן לראותם, הקרובים והרחוקים, אלה שכבר נולדו ואלה שטרם נולדו, שכולם יחיו ברוגע מושלם, שאף אחד לא יפגע באחר, שאף אחד לא יסכן את חייו של הזולת, שאף אחד מתוך כעס או טינה לא יבקש את רעת הזולת. כשם שאם, פה זה מסתבך קצת, אוהבת את ילדה היחיד ומגינה עליו תוך סיכון חייה שלה, כך אנו צריכים לפתח אהבה ללא גבולות לכל היצורים החיים ביקום כולו, ולאפשר לאהבה זו לחדור ולחלחל לעולם כולו, למעלה, למטה ולכל הכיוונים. האהבה שלנו לא תדע מכשולים, ליבנו יהיה חופשי לחלוטין מכל איום ופגיעה. בעמידה או בהליכה, בישיבה או בשכיבה, כל עוד אנו ערים, עלינו לשמור על מודעות אוהבת זו בליבנו. זוהי הדרך לחיים נאצלים. אז, כן. מה אתם אומרים? מוכנים לתרגל את זה? עוד מעט. קראתי לשיחה הזאת גם אהבה וגם אהבה בלתי אפשרית, היא כי קודם כל אני קוראת לזה ספר שככה הוא נקרא Impossible Love, מאוד מעניין, by whom? by יאן בור, פסיכולוג יונגיאני, וכמו שאתם יכולים לדמיין הוא התכוון פחות לכיוון של המטה ויותר לכיוון של אהבה, מה שקוראים בין אישית, או מה שרואים בסרטים, או מה שקוראים בספרים. ובעצם אפשר לשאול ככה, מה ההבדל? מה באמת ההבדל? יש כל מיני סוגים, כאילו, של אהבה. יש את הסיווג, מי שמכיר, לאגפה. אגפה זאת אהבה ביוונית, זה כאילו אהבה הרוחנית, הנשגבת, כן? יש את האהבה הרגילה, היומיומית, שאנחנו חווים בין אנשים, לעומת האהבה לאלוהים, כאילו. יש הבדל בעצם? יש באמת הבדל? מציגים את הויפאסנה, מתישהו, באיזשהו שלב בדרך, אחרי כמה ימים, נכנס פנימה התרגול הזה של המטה, של האהבה. ואני חושבת שככה קצת נגענו בזה וקצת הזכרנו שלא בכדי. זאת אומרת, שני התרגולים שנראים מאוד שונים כביכול מתחילים לצעוד יד ביד, מתחילים ללכת ביחד. ומעבר לזה שהם משלימים אחד השני, אי אפשר אחד בלי השני. הם לא באמת יכולים להתקיים בנפרד. אז אם הויפאסנה מאפשרת לנו בהתחלה דרך הריכוז ואחר כך דרך האינסייט ש... הולכים ומתפתחים את יכולת ההתבוננות המדויקת, הראייה, הבהירה, הצלולה. הרבה פעמים, וזו עוד חוויה של הרבה מאוד אנשים, אנחנו מתחילים להרגיש חוסר איזון שהולך ומתגבר. כי מצד אחד אנחנו רואים מאוד מאוד ברור. מצד שני, אנחנו לא תמיד יכולים להכיל את מה שאנחנו רואים. זה too much. היום באחת הקבוצות מישהו אמר, עולה על גדותיו, too much. אוקיי? אולי זו חוויה מוכרת קצת, חלק, אבל פה הרבה אימונים. התרגול של מטה בעצם, של loving kindness, הוא אחד מארבעה תרגולים שנקראים ארבעה משכנות נאצלים, או ארבעה תרגולים שמיועדים לפתח ולטפח את התודעה שלנו. כל מיני אפשרויות שגלומות בתודעה שלנו, שאנחנו יכולים להוציא אותם מהכוח אל הפועל, דרך התרגול, דרך ההתכוונות. עכשיו, זה תרגול שהוא אחר מהויפאסנה. כן? בויפאסנה אנחנו מתבוננים על הדברים כפי שהם, בלי ידיים, כן? לא רוצים לגעת, לא רוצים לשנות, לא רוצים לסדר, מה שבדרך כלל אנחנו רגילים לעשות בחיים. בתרגול הזה של מטה, שהוא אחד מהם, אנחנו בעצם מתכוונים למשהו, אנחנו מאחלים משהו, אנחנו כמו מייחלים למשהו או מתפללים למשהו. אפשר, כל אחד יכול להשתמש, להשתמש בשפה שנוחה לו, וזה באמת גם להיות זמין, אבל גם ממש להתכוון בצורה קצת יותר אקטיבית לאיזשהו כיוון. כמו שאבודה אמר, תאכלו לכל היצורים, לא משנה מי הם, לא משנה מה הם, כן? את אותה התכוונות. בבודיזם הטיבטי יש מאוד חזק את הפרקטיס הזה של מטה, ואחד ההתכוונויות ששם נותנים זה מכיוון שיש הנחה של אין ספור גלגולים, כן? כל אחד מתגלגל אין ספור פעמים, גם התגלגל בעבר וגם יתגלגל בעתיד, מן הסתם, כן? לפי חוק הסטטיסטיקה פשוט, כולנו מתישהו, באיזושהי נקודת זמן, באיזשהו גלגול חיים, היינו, תחזיקו חזק, האימא של מישהו כאן, או הילד של מישהו כאן. סטטיסטיקה, פשוט. ואחר לכך, הדלאי למה, כן, מאוד מציע את הפרקטיס הזה, עם כל אחד מהיצורים, ולא רק אנחנו כאן בחדר, אלא גם הנמלה וגם היתוש שבדיוק עוקץ אותנו, והזבוב שמעצבן אותנו, והציפור והמואזין, וכל דבר שאנחנו יכולים לך לדמיין בעולם החי, היה מתישהו אמא שלנו. אז זהו. שהדלאי למה הציג את הרעיון הזה בהתחלה לפני מערבים, הוא באמת נתקל באותה תגובה. לא בטוח עד כמה זה כן, מעורר את, את מה שהוא התכוון לעורר. בתרבויות המזרח, להורים יש מקום קצת אחר מאשר בתרבות המערב, אז צריכים להכניס אותו בסוד העניינים, איך זה, אצלנו המערבים, איך זה עובד. אבל בכל מקרה אפשר לחשוב על הרעיון הזה כמשהו מאוד יפה שעוזר לנו לשנות את הפרספקטיבה. אנחנו יושבים פה בריטריט, כבר יום השישי, יום השביעי, אנחנו מתחילים להבין שאולי המחשבה שעוברת לי עכשיו בראש, לא בדיוק נכונה, לא בדיוק אמת. הקונספט שאני מחזיק כל כך חזק כל חיי, אולי יש מקום לטלטל אותו קצת, או לשים מאחוריו איזשהו סימן שאלה קטן. בריטריטים מהסוג הזה, בקורסים בשתיקה מהסוג הזה, יש הרבה הרבה מאוד מקום לפתח כל מיני השלכות, כל מיני הנחות, כל מיני פנטזיות. ומאחר שאין פה יותר מדי אופציות, זה פשוט כל הזמן אותם האנשים, אז לא נותר לנו אלא לפתח ולטפח ולהשליך את אותם הרעיונות על האנשים שסביבנו. זאת אומרת, לא דיברנו איתה בחיים, אבל אנחנו כבר יודעים מי, מאיפה היא באה, מה היא לומדת, מה היא עושה, יותר מזה, מה האופי שלה. שזה, בוא נגיד, לעשות הנחה קטנה, כי אנחנו, בדרך כלל זה מתלווה לרגש חזק. או. תודה. והאמת היא שיש לזה שם. שני שמות. במקרה של השנאה, כן, אנחנו... זה היה מקרי, אבל כנראה שלא. אוקיי, לא מתווכחים עם הים. במקרה של שנאה, אנחנו יכולים לפתח סיפור שלם סביב אותו אדם שבאופן מאוד תמים ובלי תשומת לב בעט בנעליים שלנו. דרך לנו על הכרית, חתך לפנינו בתור, או אפילו לא חתך לפנינו בתור. לא עשה כלום. הפרצוף שלו, הפרצוף שלה. המכנסיים שהוא לובש, הסוודר, השל, איך שהוא מתיישב על הכרית, איך שהיא קמה מהכרית. לא משנה מה, תפסנו את הדבר הזה, מעצבן אותנו, אופ, נולד סיפור. בגלל שזה משהו מאוד מאוד שכיח, כן? לא להרגיש רע, זה קורה לכולם, כמעט לכולם, יש פה כמה קדושים בקהל. השם שנותנים לזה באנגלית זה ויפאסנה וילן, הרשע. וילן. ויפאסנה וילן, הרשע של הויפאסנה. ויווי. אוקיי? לכל אחד יש אולי את הויפאסנה וילן שלו. הצד השני של המטבע, וואו. אנחנו רואים מישהו, רואים מישהי, הלב שלנו נפתח, אנחנו לא מאמינים, הבן אדם שחיכינו לו כל חיינו, הנה, כאן, בידי, יושב לידי. ואיזה צירוף מקרים נפלא שהוא יושב לידי. מדהים. אנחנו כבר בוחרים את הקרמיקה ביחד. האופן שבו הוא מתיישב על הקרית. הדרך שבה היא הולכת. VR, ויפאסנה רומנס. זה ממורמי הגיל והניסיון. עד היום האחרון, בדיוק, כמו שז'וז'י כנראה עברה את זה. ביום האחרון יש לנו הזדמנות סוף סוף לדבר, ואנחנו ניגשים עם כל חנוק ו... רק כדי להתחיל לסגת לאט ובאדיבות לצד השני של החדר, זה לא מה שחשבנו, זה לא מה שחשבנו, never mind, ביי. Okay. כמה פעמים זה קורה לנו לגבי עצמנו, רק אנחנו יכולים לדעת. כמה פעמים בתוך סיפור שחשבנו על עצמנו שהוא זה ולא אחר. עד כמה אנחנו מכירים את עצמנו? התנ"ך ביהדות שמופיע פה על לדעת, יש לו שני מובנים, לדעת. חשבתי על זה וזה נראה לי כל כך עליוני ונכון ומתאים, הסיפור הזה של אהבה וידיעה. אם היינו באמת, באמת יודעים את הסיפור שמאחורי, הדבר הראשון שקורה לנו כשאנחנו נפגשים עם מישהו, יש מין איזשהן הנחות, בדרך כלל עוד לא מספיקות להיות מבוססות, במיוחד שזה בשתיקה, והרבה פעמים יהיה דמות שטוחה מולנו. אנחנו רואים מישהו, אבל לא רואים על כל העומק שלה או שלו. לא רואים את כל הרבדים, לא רואים את כל הסיפור. לפעמים מספיק שנדע רק כמה פרטים קטנים כדי לרקום סיפור אחר לגמרי מהסיפור שרקמנו. אנחנו רואים מישהו ובטוחים שהוא לא משנה מה. סנדלר. ואז מסתבר לנו שהוא רופא. למשל. קצת מכירים את הבן אדם, רואים, שומעים איך מדברים ומה הסיפור שעומד מאחורי העיניים האלה. כל כך הרבה כאב אצל כולנו, גם כל כך הרבה שמחה אצל כולנו, אבל כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה עומק, שהיכולת שלנו בעצם לשים את הגבול מיד, עושה לנו עוול, לנו ולבן אדם השני. ובהקשר של הכאב, שזה משפט כזה שהבודה אמר ש... אם הייתם יודעים מה שאני יודע, אם הייתם רואים מה שאני רואה, הוא היה ידוע כמישהו, יש לו יכולות לראות את כל הגלגולים של כל אחד, של כל האנשים, קדימה ואחורה. הוא אמר, הדמעות ששפכתם במשך כל החיים שלכם, כל אינספור הגלגולים, כל אינספור החיים שלכם, כל כך, כל כך, כל כך הרבה שהן ממלאות את כל ארבעת האוקיינוסים. אם היינו יכולים לזכור את הדבר הזה כשאנחנו ניגשים למישהו אחר, גם רק במיינד שלנו, עדיין לא באינטראקציה, גם כשהמיינד שלנו ניגש למישהו, זה יכול להיות מישהו שאנחנו מכירים, מישהו שאנחנו לא מכירים, מישהו שאנחנו מחבבים, מישהו שאנחנו ממש לא מחבבים, מישהו שאנחנו מאוהבים בו, מישהו שאנחנו שונאים אותו. אם היינו יכולים לזכור רק את העובדה הפשוטה, הקטנה הזאת, העומק שנמצא מאחורי הבן אדם. כתב ציורים סיני, שהמילה אהבה, כן, בו מופיעה כמילה, ציור של איש נושם, סימניה של איש נושם ולב. איש נושם או אישה נושמת דרך הלב, זאת אהבה. דבר על זה לפני 2500 שנה. והסינים בטח הרבה קודם, הם עם מאוד קדום. ובעצם זה איזשהו נושא שמופיע שוב ושוב לאורך התרבויות, לאורך עמים, כן, ודתות שונות. אולי זה אומר לנו משהו. אולי זה אומר לנו משהו על היכולת שלנו כבני אדם להרגיש את הדבר הזה. אולי זה אומר לנו משהו על הזכות שלנו כבני אדם להרגיש את הדבר הזה. במקצועות שירות, כן, בדיוק הייתה לנו שיחה על זה אתמול בצוות, אחרי שכולכם הולכים לישון, מתחילה החגיגה, מוציאים תוגיות, וככה כל פעם חוקרים ובודקים נושא אחר. ואתמול הייתה לנו שיחה מעניינת בצוות, בהמשך של השיחה של סטיבן על אמפטינס, ו... וככה השיחה התגלגלה, ומישהי מהצוות אמרה שהיא עובדת סוציאלית. וכל הזמן, במשך כל הלימודים שלה, היא נדרשת לבדוק את השאלה, למה בעצם בחרת המקצוע הזה? מה זה משרת אצלך? לא יודעת, מי מכם במקצועות שירות, אופה, פסיכולוגית, יש לנו פה כל מיני בקהל, עובדים סוציאליים. תראו עד כמה זה מוכר. מה באמת המניע האמיתי מאחורי הרצון להיטיב, או לשרת, או לתת? איכשהו בחברה שלנו, במודרניות של היום, חייב להיות שם עוד איזה משהו. כן? אנחנו חייבים את המשהו הזה להעלות אותו על על הכס ולעשות ממנו את העיקר. אם רק נדע מה המניעים הנסתרים שלנו, אולי זה יקל עלינו, לא יודעת מה, להתנהל איתם. פחות ופחות דגש על המקום המאוד מאוד פשוט של אולי אפילו ראשוני, תבדקו, של התנועה הטבעית הזאת של הלב שנפתח לקראת, שרוצה לתת. שרוצה לגעת ורוצה להינגע. הטבעית של הבן אדם. אחד המורים שלי בהודו מספר תמיד שעשו פעם מחקר בהודו על ארגוני צדקה. ובעצם ככה בדקו מי נותן, מי תורם הכי הרבה. והתוצאות היו די מפתיעות, זאת אומרת, הפתיעו אנשים שחשבו אחרת. בעצם 80% מכלל התרומות לכל מיני ארגוני צדקה בהודו מגיעים מאנשים שהם middle lower class. כן. זאת אומרת, גם lower, כן. זאת אומרת, לא מהטייקונים הגדולים בעלי הכסף. והשררה, אלא אנשים כמונו, 80%, זה המון, זה הרבה מאוד כסף. תרומות קטנות, פה ושם, כן? זה רק מראה על הכמות עוד יותר. הוא מאפיין אהבה. כשאנחנו חושבים על אהבה, כן? לפני שאנחנו מתבלבלים בין אהבה וארוס ואגפה ואיך זה קשור למשיכה, ואיך זה קשור לאטאצ'מנט, ויש אהבה בלי אטאצ'מנט, ואטאצ'מנט בלי אהבה, כל הזה. רק בתחושה הזאת של אהבה. Okay? מה בעצם יכול לאפיין אותה? מה מאפיין אותה אצלנו, בחוויה שלנו? הרבה פעמים אנשים מדברים על תחושה של התמוססות של הגבולות, של תחושה של התמוססות של הנפרדות, היבלעות לתוך משהו גדול יותר. איזושהי, מדברים על ריפוי בהקשר הזה גם. נשמע לכם מוכר? כל אלה? איזה יופי שזה נשמע לכולנו מוכר. זה נוגע באיזשהו מקום מוכר, אנחנו מכירים את זה. ועדיין רוב הזמן אנחנו חיים בנפרד מהתחושה הזאת, מכל מיני סיבות. מה שמוביל אותי לנושא השני של השיחה היום, impossible love. ולמה זה impossible? אנחנו יושבים עם עצמנו בריטריט ומתחילים לראות את כל מצעד השדונים שקיים אצלנו בפנים, את כל ההשלכות, את כל הקולות שיושבים לנו על הכתף וצורכים לנו באוזן, את כזאת וכזאת, אתה כזה וכזה, שוב פעם אתה, עוד פעם אני עושה את זה, ככה ספק על גבי ספק והשמה עצמית וזה 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 וזה. תנסו להכניס אהבה פנימה, כמעט בלתי אפשרי. הלב ישר נסגר, לא תודה, לא עכשיו, אני עסוק, אני באיזה קרב קטן כאן, מאוד מאוד לא קל. כשמלמדים פרקטיס של מטה, של אהבה, אז כמו שלימד הבודה, בעצם ההצעה היא להתחיל עם עצמנו. וזה, תבדקו, לרוב האנשים זה דבר הכי קשה. לשלוח למישהו רחוק, לא בעיה. למישהו עוד יותר רחוק, הפליטים בדרפור. אוקיי, מצוין. הפלסטינאים מהכפר ליד, אוקיי, קצת פחות.
השכנה.
השכנה, אמא שלי, אני עצמי, וואי וואי וואי. איכשהו, שם זה אחד המקומות שהכי הכי הכי קשה לנו. זה ישר פוגש אצל חלק מהאנשים מקום של אני לא ראוי, אני לא ראויה. מה זה ההתפנקות הזאת? מה זה ה-wishy-washiness הזה? איך? נו באמת, let's get real, real stuff, emptiness.
Hardcore.
מדיטציה. יש הרבה פולנים בהודו אם ככה. ועד כמה קשה אנחנו צריכים ללכת נגד הזרם כדי לתרגל את הפרקטיס הזה. למה? אם זה הזכות הטבעית שלנו. זה משהו שכולנו מהנהנים עם עיניים starry eyes כאלה, שאנחנו שומעים על זה. למה בעצם זה הדבר לפעמים הכי קשה לנו לעשות אותו? Impossible. לא את זה, לא את זה. אני מוכן לעשות כל דבר, אני אשב שעתיים ולא אזוז. פרקטי של מטה. בעיה. דוקה. ואנחנו יכולים להעביר ימים שלמים בעצם, בלי שנהיה בקשר עם המקום הזה, שקמע לאהבה, ויכול לתת אותו. כל כך הרבה שריונים, כיסויים וכיסויים. עד שפתאום, כן, בוקר בעיר אחד, בחוצפה, בלי שתכננו, אנחנו בכלל בקריזה על משהו, כן? לוחים ותפוסים בתוך הסיפור שלנו. פתאום, הלב שלנו נפתח, זה יכול להיות לרבע שנייה. ראינו את החתול הקטנצ'י כזה שסוף סוף ירד מהגג, נדה לאל. וואו, וואו, משהו קרה, משהו זז. או שאולי ראינו מישהו בוכה. בפינה, מישהו שקשה לו ובוכה. וואו, מיד אוטומטית אפילו, משהו זז, משהו נפתח. מה קורה פה בתהליך הזה? לפני רגע היינו דפוסים בתוך הסיפור שלנו. הסלפינג הזה, סטיבן דיבר עליו אתמול, ההתגבשות של הסלף. כן? אני ואני 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 עצמי ועצמי ועצמי, מי, מיין, כן, שלי, 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 הסיפור שלי, אני זה, אני אעשה ככה, אני אעשה את זה, פתאום, אופ, משהו קורה, כאילו, תוך שנייה נדלק האור בחדר חשוך, להדליק אור זה בדיוק שנייה, לא צריך להתאמץ לגרש את החושך, רק מדליקים את האור, החדר מואר. תוך שנייה, התחושה משתנה למשהו אחר, זה כאילו פורץ בין הסדקים שלנו. כנגד, הרבה פעמים רצוננו. לפעמים כנגד כל האג'נדה שלנו. קבענו עכשיו ממש ממש לכעוס. מי שהם הורים לילדים קטנים, אני חושבת, מכירים את זה טוב. כל כך מעצבן יכול להיות, הילד הקטן. חיוך כזה, ופתאום, אוקיי, נמיס. מה קורה כאן? מה קורה בתנועה הזאת? אנו, החיים מנתבים אותם לחוות את זה דרך אהבה שהיא, כמו בסרטים, בלתי אפשרית. מי שמכיר את הסיפור של אבלר והלואיז, סיפור אמיתי מהמאה ה-12, מישהו פה מכיר את הסיפור? כן? כן, פרנץ סיפור. פרנץ סיפור, זה סיפור שקרה בצרפת. ממש ממש ככה מרתק מבחינת המיתוסים שבו, וגם בגלל שהוא סיפור אמיתי, לא צריך ללכת לסינמה בשבילו. סיפור של אהבה בלתי אפשרית. אהבה שחצתה טאבויים. הוא היה מורה גדול, והיא הייתה תלמידה. התאהבו בצרפת במאה ה-12 והלכו על זה. וספגו את כל האש ואת כל הזוועות שאפשר לתאר. החיים הפרידו ביניהם בצורה מאוד אכזרית, ונשארו בעצם פרודים, אבל בקשר כל חייהם, קשר מכתבים. הספר הזה הרבה מדבר על הסיפור שלהם, בגלל זה אני ככה מביאה אותו עכשיו. והוא מעלה איזושהי שאלה, כן, הכותב בספר, והוא אומר, אם הם לא היו נפגשים, מה היה קורה אם הם לא היו נפגשים? לכל אחד מהם, אפשר היה לצייר איזושהי דרך שכל אחד מהם היה עובר. די ידועה מראש. הוא היה ממשיך להיות מה שהוא לא היה, היא הייתה, כן, כמו כל הנשים בתקופה שלה במאה ה-12. המפגש ביניהם, עצם המפגש, זה משהו ששינה את חייהם לנצח. ולא רק את החיים שלהם, אלא חיים של הרבה מאוד אנשים אחרים, בכיוונים שלאף אחד מהם לא היה שום סיכוי לנחש אותם, ובטח לא להתכוון אליהם. הם ממש ממש לא רצו אותם. אבל לא הייתה להם ברירה. החיים דחפו את שניהם, כמו טיל בליסטי, כן? ראש מנזר מאוד גדול, אבס, כן? והוא המשיך להיות ככה ועוד יותר מאוד מאוד רדיקלי. שום דבר מזה שהם היו יכולים לחשוב עליו, כן, בחיים שלהם, כן, לא היה קורה. והאמת היא שב-impossible love, מהבחינה הזאת, זה לא משהו שמישהו יכול לאחל לעצמו, לבקש לעצמו. בדרך כלל אנחנו בורחים לקצה השני של היוניברס, שדבר כזה מגיע, נקרא על דרכנו. קצת כמו, חס וחלילה, תאונה, או אובדן קשה, או כל מיני סיבות אחרות שהרבה מהן הן המניע של הרבה מאוד אנשים להגיע לדרך, להגיע לתרגול הרוחני. קורה לנו שוק מאוד גדול פתאום, ומשהו בנו מתחיל לחפש, מתעורר, מנער, ככה, מתחיל. הרבה פעמים impossible love זה אחד מהדברים האלה. לא מסתדר באג'נדה שלנו, לא מתאים לשום דבר שתכננתי לי בחיים, ופתאום, וואו, פתאום זה כאן, מה עושים עם זה עכשיו? זה יכול להיות אהבה לבן זוג, בת זוג, זה יכול להיות אהבה לגורו, כן? למורה. פתאום אנחנו מתאהבים, כן? הולכים אחרי. זה יכול להיות אהבה לאומנות, ש... שאף לא היה לנו אומץ לממש, ופתאום, אחרי שכל החומות שלנו התמוטטו ברעש גדול, משהו קרה, החלטנו, יאללה. Must be more to life than this? כמו הבודה? כל אחת עם הנתיב שלה. התרגול והפרקטיס של מה שאנחנו מתרגלים כאן יחד, מזמין את האיכות הזאת של impossible love, להפוך ל-love. כי יש פה ציטוט מאוד יפה שמישהו אמר, it may be impossible love, but it is still love. איך אנחנו יכולים שוב לרדת קומה, לחזור להתחלה, לפני כל הסיפורים, זה בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות. אני לא יכול להיות עיתונאי למרות שזה החלום שלי. אני לא יכול להיות משוררת. לא יכולה למרות שזה החלום שלי. אני לא יכולה לנסוע לשנה למקסיקו ולכתוב למרות שזה החלום שלי. בדיוק. מישהי מהצוות נסעה. אני לא יכולה להיות איתו או איתה למרות שהלב שלי מאוד זה מה שהוא רוצה, כי זה לא מתאים לשום דבר מכל ה-wish list שיש לי לגבי החיים. איך בכל זאת אנחנו יכולים להישאר רק עם המקום הפשוט הזה והנסגר הזה של אהבה שנוגע בנו וגורם לנו להיפתח כמו פרחים אל האור? כי כמה רעיונות הם כולם בתוך שירים שאנשים אחרים כתבו וחלק בתוך ציטוטים. אז בוא נראה איך אפשר לעשות עם זה משהו. ולפני שאני אקרא, אני רק אגיד שבקונטקסט של התרגול שלנו יחד, כמו שאמרתי קודם, הויפאסנה לא יכולה בלי המטה, כן? בלי האהבה, ה-loving kindness. במילים אחרות, החוכמה והחמלה חייבות לעוף יחד, כמו שתי כנפיים של ציפור. הן צריכות להיות מאוזנות, כדי שהציפור שלנו תעוף ישר אל האור, הן אחרת במעגלים. וזה מזמין אותנו לבדוק כל פעם בפנים את הברומטר, מה קורה לי עכשיו, מה מצב האהבה, מה שלום הלב שלי. אם הוא מקובץ וסגור ותפוס, אוקיי, אולי זה הזמן של פרקטיס. של אהבה. התכוונות פשוטה, כן? ללכת למצוא משהו שפותח אותנו, שנוגע בנו. זה יכול להיות פרח, זה יכול להיות חיוך, לתת או לקבל, זה יכול להיות שיר שאנחנו אוהבים, או סתם לשכב על הדשא, או לתרגל את התרגול הזה של לפתוח את הלב, להזמין את האיכות הזאת, לפתח אותה, לטפח אותה. זאת איכות שהיא מהפכנית. היא הופכת את החיים שלנו ממצב קיום אנושי נסבל. אני חושבת שככה פרויד הגדיר את האדם הבריא. כן. משהו אחר לגמרי. זה קוראים The Rose. בטח חלק מכירים. Some say love, it is a river. That drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, the one who can't seem to give, and the soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember that in the winter, far beneath the bitter snow lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. באמת מי כתב את זה, זה שיר שהולחן והוא שר בסרט רוז עם בט מידלר. מישהו מכיר אותו? זה מצער, אומרת אנוכיות. זה שום דבר מלבד כאב, אומר פחד. זה חסר תקווה, אומר ייאוש. זה מה שזה, אומרת אהבה. זה בלתי אפשרי, אומר ניסיון. מגוחך, אומרת גאווה. מסוכן, אומרת זהירות. זה מה שזה, אומרת אהבה. צ'ה גווארה. Let me say, with the risk of appearing ridiculous, that the true revolutionary is guided by strong feeling of love. It is impossible to think of an authentic revolutionary without this quality. Love After Love, של דרק וולקוט. The time will come when with elation you will greet yourself arriving at your own door, in your own mirror, and each will smile at the other's welcome and say, sit here, eat. You will love again the stranger who was yourself. Give wine, give bread, give back your heart to itself, to the stranger who has loved you all your life, whom you ignored for another, who knows you by heart. Take down the love letters from the bookshelf, the photographs, the desperate notes. Peel your own image from the mirror. Sit, feast on your life. אולי קטע אחרון ש נמצא לקרוא לכם לנו. זה מתוך ספר שנקרא מי מת, המוות כמורה לחיים, ספר מצוין של סטיבן לוין. ממנו? כן, זה, אוקיי. קטע ממכתב שכתבה מישהי שהיא עבדה בתור אחות סיעודית, כוח עזר, מה שנקרא. כתבה לסטיבן לוין שהקים ומנהל הרבה שנים רשת של הוספיסים, מוות מודע, כן, עבודה עם אנשים על ערש דווי. והיא כותבת לו והיא מספרת לו חלק מהדברים שהיא עברה. הייתי רוצה לשתף אתכם בכמה סיפורים. למשל הסיפור על גברת גודול. אלוהים נתן לה את השם המושלם שהתאים לתפקידה במסכת חייה זו. היא הייתה אישה שחורה מבוגרת שגססה מסרטן. כל חייה עשתה את רצונו האוהב של אלוהים. מכילי מבקרים התייצבו ליד מיטתה וכולם יצאו משם מנוחמים, מעודדים ומלאי אהבה שהורעפה עליהם מאורה הזוהר. במשך חודשים היא שכבה שם, כשגופה נמק מכאבים, ולא פסקה לתת אהבה. בכל פעם שאישרתי לה את השמיכה, הודתה לי בחום כה רב, כאילו עשיתי למענה חסד גדול שהאיר את יומה. היא הייתה מוכנה לקראת המוות, כפי שהייתה מוכנה לקראת החיים, כי מאמצת אותו אל ליבה באותה פתיחות. שררה בינינו אהבה עמוקה, ושוחחנו על אהבת האלוהים ומעט על המוות. כשהגיעה שעתה, היא לא יכלה להזיז את גופה מרוב כאב. נשלחתי אליה כדי להחליף את כלי המיטה שלה ואת בגדיה. היא נראתה חסרת הכרה, עיניה מזוגגות, אבל נזכרתי במה שאמרה לי יום אחד. את חושבת שאני ישנה, אבל אני מתפללת למענך. ידעתי שהכרתה חדה ומודעת, ומודעותה נוכחת, בלי קשר למצב גופה. עשיתי את המוטל עליי בעדינות רבה, יש מגע אוהב שמרפא במקום להכאיב לגוף המתייסר. אני הקדשתי את ידיי לאלוהים, והם מילאו את אהבתו תוך כדי טיפולי בגופה. יכולתי לראות שהגוף השבור והמתייסר ששכב במיטה היה גופו של ישו. אינני מתכוונת שהגוף דמה לגופו של ישו, או שהיה בו משהו שיזכיר לי אותו בגלל הסבל. גוף זה היה והינו גופו של ישו. עוצמת האור שקרנה מהגוף הזה הדפה אותי אל הקיר. וכך חבשתי את פצעיה ושרתי לה בחרדת קודש. אינני יודעת איזה שיר זה היה, מפני שהוא פשוט הושר מתוך האור הקורן. אני חושבת שהיה זה שיר על המנוחה בחיקו של ישו. גברת גודול הייתה חלשה מכדי לדבר, אולם היא הרימה את ידה והניחה אותה על כתפי. ליבי המה מהחסד ששפע מאישה זו, שבנשימתה האחרונה הושיטה את ידה כדי לחלוק עמי אהבה. כמו בחייה, כך גם במותה, גברת גודול הלכה לעולמה בהוד ובהדר. ואם אכן מלאכים שרים לכבודו של מישהו, הם בוודאי שרו, כשגברת זו שבה הביתה לחיק אדונה. המוות שלה היה חיבוק אוהב של אלוהים. יחד.